אתמול דיברנו שכשהאישה מקבלת מחזור, אז באותו רגע היא צריכה בעצם, הזוג פורש, דיברנו על כל הדברים שאסורים בזמן שאסורים, כל מיני קולות חשובות, ודיברנו שכשהיא עושה הפסק טהרה, אז מהרגע שהיא עושה הפסק טהרה, היא שמה תחתונים לבנים, ועד סוף השבעה נקיים תצטרך לבוש תחתונים לבנים. עכשיו יש נשים שיש להם נטייה לכל מיני קטמים. צריך לדעת שהרטיבות, הלחות של האישה, משתנה בהתאם לכמות שהיא שותה. כמו שהנוזל שיוצא מהאף, כמו שהמרגליים נהיה יותר תליל ושקוף, ככל שבנם שותה יותר מים, ככה אותו דבר הלחות של אותו מקום. זאת אומרת, יש מציאות שהאישה, כל בדיקה יוצא לה חום. אז אם אתה עייף מללך לרב, אז תשקע אותה הרבה מים, ואז יותר טבעי שהנוזל שיוצא יהיה יותר שקוף. הנוזל שיוצא הוא בעצם דבר חשוב לבריאות של האישה. יש לו רמה מסוימת של חומציות. אישה ששוטפת את אותו מקום עם סבון ומים, אז היא מסירה את החומציות, אז היא יותר עלולה לקבל פטריות. החומציות ששם יש שם חיידקים שהם חשובים כדי למנוע פטריות ולמנוע זיהומים. אז יש חיידקים טבעיים, מה שנקרא פרוביוטיק, שנמצאים שם בפתח הנרתיק. עכשיו, אישה שיש לה נטייה לפטריות, חשוב לדעת כמה דברים. א', חשוב שהיא תאכל יוגורטים של ביו. כתוב על היוגורטים ביו. וזה יוגורטים שיש בהם את החיידקים הבריאים האלה, וזה עוזר למנוע פטריות. יש נשים שיודעות להרגיש כשמתחיל להיות להם פטריה, ואז רצוי שהיא תאכל יוגורט שתיים ביום של הביו הזה, ואז זה חולף. זאת אומרת, זה מאוד עוזר לגוף. יש שלושה מקומות בגוף שיכולות לקבל את הפטריה הזו. הפטריה הזו היא או בנרתיק, או בפה, ויש גם פטריה שיכולה להתפתח על הקיבה. זאת אומרת, שלושה מקומות. הנרתיק, הפה והקיבה. יש על הקיבה יכול להתפתח פטריה. עכשיו, בזמן שיש לאישה פטריה, אז כל נגיעה במקום כואבת. אם כואב לה הבדיקות, אז צריך להתייעץ עם רופא, צריך להתייעץ עם רב. גם וגם, צריך להתייעץ עם רופא, כי יכול להיות שיש לה פטריה, אז כדאי להתפטר מזה. הצורה של טיפול זה שתי צורות, יש משחה חיצונית ויש משחה פנימית. המשחה הפנימית היא בשתי צורות, או נר שהיא מכניסה, או היא מכניסה מזרק ומזריקה פנימה חומר ששם החברה פה בארץ, זה אגיסטן. עכשיו, למה זה רלוונטי לכם? כי לפעמים לאישה יש פטריה, והיא רק הולכת לטפל בזה בסוף שבעה נקיים. והנוזל הזה הוא בעצם מאוד סמיך, ויש לך בעיה שהאישה לא יכולה לגשת למקווה כשיוצא ממנה אגיסטן, כשיוצא ממנה תרופה. אז רצוי לטפל בפטריה הזו לפני. לא לחכות לסוף שבעה נקיים. אם והיה זוג, היה צריך לשים את זה ביום של המקווה, אז זה בעיות, צריך להתייעץ עם הרב, איך אפשר לנקות את המקום. אי אפשר מציאות שיש חציצה, שהנוזל הזה יוצא ממנה, התרופה הזו, ואז בעצם יש חציצה, איך האישה תלך לטבול. עוד נקודה שהיא רלוונטית, יש זוגות שלימדו אותם לפני החתונה לשים KY. ו-KY זה תכשיר שהוא תחליף לרטיבות של האישה באותו מקום. יש שתי חיסרונות, יש כמה חיסרונות ב-KY. חיסרון אחד, שכשה-KY מתעדה, הוא מייבש את המקום וגורם גירוי. חיסרון שני, ש-KY וכל התכשירים האלה, יש להם נטייה לגרום פטריות באותו מקום. חיסרון שלישי, שה-KY וכל התכשירים האלה, הם בעצם, יש בהם פן של כותלי זרע. זאת אומרת, במידה מסוימת, הם מפחיתים את הסיכוי להיכנס להיריון. חיסרון רביעי, אנחנו נתייחס אליו בעזרת השם, בשיעור על אינטימיות באופן כללי, וזה שהאדם בעצם צריך לקחת 3 שעות לפני הזמן שהזוג מזדווג למעשה. ושלוש שעות כדי לעורר את האישה, ללטף, לחבק, לנשק, להביע הערכה, ואז באופן טבעי אמור להיות לחות באותו מקום. מאוד מצוי שאנשים לא לוקחים זמן, לוקחים 5 דקות, ואז האישה לא רטובה באותו מקום, ואז כואב לה, שמים KY. ואז נוצר מצב שבמקום שהמעשה יהיה טבעי וישמח אותה והיא תוכל להגיע להתלהבות וסי, יש מציאות שהפך, הבעל בא לידי סיפוקו והאישה לא, הבעל באמת לא בא לידי סיפוקו, אבל הוא לא יודע את זה. כי אלא אם כן הבעל לקח זמן והשקיע ובאמת עושה את זה כמו שצריך, אז הוא חושב שהוא מגיע לידי סיפוקו והוא באמת לא מגיע. ההשקעה שהוא חושב שהוא עושה בשביל האישה היא לא פחות בשבילו עצמו. רק שבעלים לא יודעים את זה, כי היצר של האדם הוא להזדרז באותו מעשה. אבל זה לא באמת טובתו, אפילו מבחינה פיזית, אפילו מבחינה אינטימית. אבל זה יצרו. אז זה ארבע חסרונות ב-KY, שבאמת, חוץ מזה שזה גורם פטריות, זה גם בעצם גורם, זה נותן לבעל אפשרות לקיים יחסים בצורה שלא כואבת לאישה, אבל בעצם זה הכל, במקום שזה יהיה חוויה מיוחדת ושמקרינה אושר ושמחה, זה נהפך להיות חוויה של כולו מעשה, לא שונה מללכת לשירותים מבחינת האישה. זה לא דרך לבנות חיי נישואים. אז אלה ארבע חסרונות ב-KY, וזה למה שאני ממליץ שזוג נשוי לא יהיה להם KY בבית. זה לא אמור להיות פתרון. הזוג אמור לקחת את הזמן ושיהיה מספיק רטיבות. עכשיו, אם האישה שותה מספיק מים, אז מטבעה יש לה מספיק רטיבות. רוב נשים, 99% מנשים. 99% מנשים לא ישתו מים. אולי כוס אחת ביום, וזה ודאי לא מספיק. אז מה זה אומר? שהבעלים חייבים לתת להם בקבוק פה וכוס שם, וקמים בבוקר הוא מוזג לכוס, ולפני שהיא יוצאת לעבודה עוד כוס, והיא שם לה בקבוק בתיק, והוא מתקשר לה בעבודה ושואל אותה, האם הספק לשתות היום, היא חוזרת הביתה, הוא נותן לכוס, לפני השינה הוא נותן לכוס, ולאט לאט הוא מלא אותה מים. לא אמרתי שתי, שמת לב, לא אמרתי לתשתי. לא, זה ממש לא מה שאמרתי, אני בכוונה אמרתי אחרת. תמזוג לה את הכוס, תביא לה את הכוס ליד, תהיה ג'נטלמן. כי לא רק זה, זה גם לא יעיל בדרך אחרת. אם אתה לא תיתן לה, זה לא יקרה. ואל תהיה מתוסכל, יפה, כי למעי זה מה שמצוי. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לבדיקות, אם האישה רואה שכואב לה הבדיקות, אז צריך לבדוק אם יש לה פטריה, אם יש לה פצע. צריך להתייעץ עם רב, צריך להתייעץ עם רופא. אם כואב לה, אז צריך להתייעץ עם רב, כי יכול להיות מציאויות שהרב ימליץ שתעשה פחות בדיקות, במקום שתעשה שתי בדיקות כל יום, אולי שתעשה בדיקה אחת כל יום. כל מקרה לגופו, בשביל זה צריך להתייעץ עם רב, לראות מה להקל ואיך להקל. כל יהודי אמור לעשות שתי בדיקות כל יום מהשבעה נקיים, במצב סדיר, כן. אם לבן אדם לימדו אחרת, אז יכול להיות בגלל הנסיבות שלו, כל אחד בעניינו. בשולחן ערוך זה מה שכתוב. לכתחילה, האישה אמורה לעשות שתי בדיקות כל יום. אחת בבוקר אחרי שהיא קמה, אחת בערב לפני השקיעת החמה. עכשיו, בוא נאמר בדיקה אחת יצאה בצבע מסופק. אז הולכים לשאול רב, שמים את זה במעטפה, רושמים על הבד איזה יום בשבוע זה היה, אם זה היה בדיקת בוקר או בדיקת ערב. והולכים, שואלים רב, רצוי לשאול את הרב, יותר מוקדם מאשר יותר מאוחר. דהיינו, איך שהזמן עובר, הצבע משתנה על הבד. אז חבל לך לחכות. זה לא חוכמה לחכות שלושה ימים ואז להגיע עם פקטה של בדים. רצוי וחשוב לשים על הבד, לרשום איזה יום בשבוע. שימו לב שאמרתי איזה יום בשבוע, לא איזה יום בשבעה נקיים. כי איזה יום בשבעה נקיים זה עלול להשתנות. זאת אומרת, אם יצא בדיקה לא טובה, אז נתחיל מחדש. ואם אני עוד לא הגעתי לרב, אז אני עלול להתבלבל. אז בגלל זה, מה שצריך לכתוב על העד, לוקחים את השרבול, בודקים שהוא נקי, כותבים בעת כחול, כן, לא את אדום. היה לי איזשהו אדם נחמד שהיה כותב לי תמיד בעת אדום. אז אתה מבין שאם נופל לו טיפה דיו על העד, או לפעמים טיפה נמרחת מאיפה שהוא כתב לשטח אחר בעד, זה מסבך אותי. אז תכתבו בעת כחול, שגם אם טיפה זזה ממקום למקום, תוך כדי שזה בכיס, אל תשכחו, לפעמים זה מתרטב טיפה בדרך, או על בד עצמו לך, למה זה עת כחול, אתה כותב, או עת שחור, איזה יום בשבוע, בוקר או ערב. עכשיו, והיה, אם בדיקה אחת היא לא טובה, מה? אם בדיקה אחת הייתה לא טובה, אז בעצם אנחנו צריכים להתחיל מחדש. זאת אומרת, בוא נאמר, היא עשתה הפסק טהרה בשבת אחר צהריים. ואז מתי היה היום הראשון של שבעה נקיים? יום ראשון בבוקר, נכון? אז יום ראשון בבוקר עשתה בדיקת יום ראשון, בוקר צהריים. יום שני בבוקר, היום בבוקר, עשתה בדיקה, יצא לה נקודת דם. אם היא הסתכלת על זה, אומרת לך, שמוליק, נראה לי שיש פה נקודת דם. אתה מסתכל, נראה לך נקודת דם. אז מה אתם עושים עכשיו? צריך להתחיל מחדש. אז יש פה שתי דברים. קודם כל, תלכו לרב, תשאלו. יכול להיות שמה שנראה לכם כנקודת דם, זה בעצם לכלוך. יכול להיות שמה שנראה לכם כנקודת דם, בהלכה זה לא תמה. יכול להיות כל מיני דברים. זה שנראה לכם, עד שזה לא 100% ברור לכם.
זה טוב להגיד, נראה לי, כן.
כן, עד שזה לא 100% ברור, תשאלו. זאת אומרת, על 90% אל תחליטו. לא לכאן ולא לכאן. יש בחור שבא אליי ללמוד איך להורות בעדים, והוא כל פעם אומר לי, לפעמים יש בדים שאני אומר לו, אני צריך לראות את זה בשמש. את הצבע הזה אני לא יכול לענות לך בלי לראות את זה בשמש. אז הוא אומר לי, אז מה אתה פוסק? אמר לו, אני לא פוסק. אם אני לא בטוח, אני לא פוסק. מה זה? לא חוכמה לתת תשובה. אתה צריך לדעת מה אתה עונה. על 90% אתה לא עונה, תבדוק, תדע. זה לא, זה, צריך להתרגל לזה. עכשיו, משהו לבן, אתם יודעים אם זה לבן. משהו שקוף, אתם יודעים אם זה שקוף. מה שלא לבן ולא שקוף, שואלים. איי, שמעתם שצהוב זה טהור. נכון, אבל אתם יודעים כמה חתנים כבר הגיעו אולי עם דם, אמרו לי, נכון זה צהוב? זה לא הולך ככה, צריך ללמוד מה זה צהוב. הרבה פעמים חתנים לא יודעים לזהות צבעים, נכון. הקלות, הקלה שהביא העיד, שהיה עם דם, אמר, נכון זה חום וטהור? לא, נכון, זה לא נכון. זה נראה לחום, וזה תמיד. עד שבן אדם לומד להבחין בין חום לחום, בין צהוב לצהוב, הרבה אנשים עושים טעויות. בגלל זה אני אוהב כלל פשוט. אם זה לבן, אתה יודע מה זה לבן. אם זה שקוף, אתה יודע מה זה שקוף. אם זה צבע אחר, לך ותשאל. הרבה טעויות ראיתי בחיי. הרבה. הייתי במרכז רב, עוד לא התחלתי לענות להלכה למעשה. בא אליי חתן, אומר לי, שמה, יצא עד כזה אתמול בבוקר, אשתי הלכה למקווה ובכל זאת, חזרה והיינו יחד. אבל אז היה לי נקיפות מצפון, רציתי בכל זאת להראות למישהו. נכון, זה צהוב וטהור? מי מסתכל? זה אמרתי לו, לא. זה אדום, אני לא רוצה לומר לך תמה, אבל זה תמה. אני לא רוצה לפסוק לך. אז אשתו הלכה למיק ואחרי תמה. התברר שהיה לה פצע. אבל זה היה דם. זאת אומרת, זה היה דם. בסוף, מכוח הפצע זה היה מותר, זה לא שהוא בעל נידה. אבל הוא בא, והוא כבר החליט שזה טהור על משהו שהיה דם. אז נתקלתי עם כל כך הרבה מקרים, הוא לא היה מהישיבה דרך אגב, הוא סתם עבר באזור, נכנס, שאל את מי הוא יכול לשאול, לפנו אותו אולי, לא יודע למה. אבל למעשה, אני ראיתי כל כך במקרים, אני אומר, לבן ושקוף, בסדר. מה שלא לבן ושקוף, תשאלו. אז זה בשבעה נקיים. עכשיו, והיה, אם הבוקר באמת היה בדיקה לא טובה, אז מה אנחנו צריכים לעשות? להתחיל מחדש. להתחיל מחדש, פירוש הדבר, עושים הפסק טהרה, יום אחר צהריים, ומחר בבוקר מתחילים שבעה נקיים מחדש. לא צריך להמתין 4-5 ימים, אבל כן צריך לעשות הפסק טהרה מחדש, ואז מחר בבוקר להתחיל שוב. היום שבו עשינו את ההפסק טהרה, זאת אומרת, אם ההפסק טהרה היה היום אחר צהריים, אז שבוע הבא, ביום שני אחר צהריים, יהיה הבדיקה האחרונה של השבעה נקיים. אותו יום של ההפסק טהרה, באותו יום אחר צהריים, זאת אומרת, שבעה ימים אחרי, שבעה מעת לעת, האישה תעשה את הבדיקה האחרונה של שבעה נקיים. חבר'ה, ברור, הגיוני, מסודר, אוקיי. אני ממליץ. בוא נאמר, אתם יודעים שאישה צריכה להגיע למקווה ביום שישי. בוא נאמר במוצאי שבת. אז היו היה, לפני הרבה שנים, נראה לי לפני הבר מצוות של כולכם, חוץ מך, לפני הרבה שנים, בא אליי חתן, בשבת נחמו אחר צהריים. אתם יודעים מה זה שבת נחמו? שבת אחרי תשעה באב. אני גיליתי דבר מאוד מעניין, שבת נחמו באותה שנה. החתן מגיע אליי עם עד מאוד 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 קשה. ושואל אותי, אשתי צריכה ללכת למקווה עוד שעתיים. מה הדין של העד הזה? לא ידעתי, לא יכולתי להראות. הלכתי לרב מרדכי אליהו הביתה. הלכתי קודם לרב אחד, הוא לא נמצא שבת. הלכתי לרב שני, לא נמצא שבת. הלכתי לרב שלישי, לא נמצא שבת. אז אני גיליתי ששבת נחמו, הרבה רבנים לא נמצאים בשכונה שבת. לוקחים את המשכה, הולכים לנוח. לא ידעתי, גיליתי. הלכתי מרב לרב לרב, חשבתי, יש לי זמן, שעתיים. לא התקלחתי אותו ערב שבת. אשתו מחכה לתשובה, ואני הולך ומחפש מי נמצא בבית. הגעתי לרב מרדכי אליהו. אני דופק אצלו בדלת. עונה לי מישהו בבית, לא הרב. נמרש לי שאלה שרלוונטית להיום. טוב, לוקחים, מביאים את זה חזרה, הרב אמר שזה דם וזה טהור ושתלך לטבול. לא ידעתי מה לעשות עם תשובה כזו. מה זה אומר? זה דם אבל זה טהור? מה קרה? לא ידעתי מה התשובה. עמדתי שם, תמה. אני לא יכול להיכנס לרב, לא מכניסים אותי. אני מקבל תשובה שאני לא יודע איך לאכול אותה. אז לקחתי מונית, נסעתי לרב אלברשטיין מהעדה החרדית, התקשרתי, אמרו לי הוא בבית, הגעתי אליו, הוא כבר לובש את הבקי של לצאת לבית כנסת, היהודי הוא מחכה לדעת איזה תשובה לתת לאשתו, אני מביא לו את העד, מסתכל, פוסק טהור, הוא אשתו הולך למקווה. אבל למה תלקח אותו שבת נחמו? אני הגעתי לבית כנסת מהרב אלברשטיין, זאת אומרת, אני, כבר היה לי סלולרי אז, אז אולי זה לא היה לפני כל כך בשנים, אבל קשרתי לאשתי, אני לא מגיע הביתה, הסלולר שלי יישאר בבית כנסת, אני הולך ישר בבית כנסת, זהו, אני לקחתי מונית חזרה, הגעתי 20 דקות לפני השקיעה, או חצי שעה לפני השקיעה, גמרנו. הגעתי לתפילה. כן, כן, הספקתי להגיד לחתן. אולי הוא לא ביתי, הוא כן ביתי, לא יודע, לא זוכר. למדתי משהו. יש לך ליל תפילה יום שישי אחר צהריים, תעשה שיעורי בית לפני כן, הרי זה לא נופל עליך בבום. אתה יודע יומיים לפני כן שזה הולך להיות. מה אם יהיה לך שאלה? אז תתכונן מראש, תתקשר לרב שאתה שואל אותו, תשאל אותו, הרב יהיה זמין יום שישי אחר צהריים? תבדוק, אותו דבר יש לך תפילה מוצאי שבת. אל תתקשרו, אולי היה לי ביום שישי השנה, בסוכות. באמת לא אשמתם, היה זוג שגם כן היו צריכים ללכת לטבול, והאישה מתקשרת אליי שעתיים לפני שבת, אני בכוכב יעקב, הם נמצאים באיזשהו יישוב נידח, היא אומרת, ראיתי דם לא נורמלי, ראיתי דם בתחתונים, זה דם ודאי, ואני אמור ללכת לטבול היום אחר צהריים. אני מדבר איתה חמש דקות, אמרת לה, אני חושב, לפי התיאור שלך, שיש לך פצע בצוואר הרחם. אני לא רופא, אני לא שם, אבל ככה אני חושב. ואני חושב שתוכלי ללכת לטבול, אבל יש לנו שעתיים. אני רוצה שתגיעי לאחות עכשיו. אבל היא באיזשהו מקום נידח, אני אפילו לא הכרתי את השם של היישוב. אז שבתי הטלפון, התקשרתי לרבנים שהכרתי, השגנו. 20 דקות נסיעה ממנה, השיג הרכב, הלכה לאחות, בדקה אותה, באמת, לפי הקריטריונים ההלכתיים היה ברור שלא היה דם מהרחם, לפי הקריטריונים ההלכתיים היה ברור שזה היה דם של פצע, הלכה להתבול. אבל, עם כל הכבוד, זוג נמצא באיזשהו מקום נידח, יודעים שהיא צריכה ללכת לטבול. זה לא מספיק שהם בודקים איפה המקווה. הם צריכים לבדוק איזה רב יש ביום שישי שהם יוכלו לשאול שם באזור. זאת אומרת, תקרו אחיות, אתם יודעים מראש שאתם הולכים להיקלע למצב שעלול להיות שאלות. אז תבדקו, ואותו דבר כשיש תפילה מוצאי שבת. יהיה בדיקה יום שבת אחר צהריים, נכון? הרי אחד מהבדיקות שכל אישה חייב לעשות זה בדיקת יום שבי. אמרנו, לכתחילה שתיים כל יום, אבל המינימום זה הפסק, אחד בראשון, אחד בשבי. אז היא ודאי תצטרך לעשות בדיקה ביום שבי, נכון? יכול להיות שיש שאלה? אז חשוב שתדעו איפה יש לכם רב לשאול, איפה יש רב באזור. זה נכון שבמוצאי שבת אתה יכול לנסוע, אתה יכול לנסוע ויש רבנים שישאלו, שיענו על שאלות בלילה, אבל למה להכניס את עצמך לסיטואציה כזו? שאם צאת שבת אתה צריך להתחיל לנסוע, לחפש איפה יש, ואשתך בלחץ, היא רוצה כבר ללכת, היא לא יודעת אם כן ללכת, לא ללכת, מה מצבה? לא זו הדרך. תבררו, אתם יודעים מראש, הולך להיות תפילה בליל שבת או במוצאי שבת, תבררו, תתקשרו לרב, תשאלו אותו אם הוא יהיה זמין ביום האחרון. ברור? כן? בסדר. עוברים את השבעה נקיים. בוא נאמר, אני מזכיר שוב משהו שזכרנו לפני כמה ימים. אם היא עשתה בדיקה בבוקר או אחר צהריים, והיא לא בדוחה עם הבדיקה טובה, שתעשה עוד בדיקה. שעל הצעד שהבדיקה הזו הייתה לא טובה, יהיה לנו הפסק טהרה אחרי. נכון? אם היא עשתה בדיקה בבוקר, היום בבוקר, בוא נאמר, עשתה הפסק בשבת, עשתה בדיקה היום בבוקר, איזה יום זה ששבעה נקיים? אם היא עשתה הפסק טהרה בשבת, איזה יום היום?
יום שני. מתי
היא
צריכה לעשות הפסק
טהרה? עשתה הפסק טהרה בשבת. מתי? ואז היום, איזה יום זה ששבעה נקיים?
שני.
יום שני ששבעה נקיים, נכון. כי אם היא עשתה הפסק טהרה בשבת, אז הראשון היה אתמול יום ראשון, והשני הוא היום, יום שני, נכון? אז בוא נאמר, היום בבוקר עושה בדיקה, ויוצא לה משהו לא ברור, היא לא יודעת אם הצבע הזה תמי או טהור. אז מה היא עושה? היא עושה עוד בדיקה, כי על הצד שהבדיקה של הבוקר הייתה לא טובה, שיהיה לה הפסק טהרה כבר, שהיא תוכל להתחיל מחדש, ומחר יהיה שוב יום ראשון. חשוב לומר לרב איזה יום בשבעה נקיים הבדיקה. כי לפעמים, אם זה ביום השביעי, אז זה יורר, או יום חמישי או שישי, זה יורר אצל הרב חששות. יכול להיות שהוא ידע להפנות אתכם לבודק טהרה, יכול להיות כל מיני דברים. חשוב להדכן את הרב איזה, אם זה הפסק טהרה, אם זה מוחדכו, אם זה יום ראשון שישבע נקיים, שני, שלישי, רביעי. חשוב גם להדכן את הרב שאתם זוג צעיר, כי הרב יקל יותר. אנחנו מנסים להקל משהו יותר לזוגות צעירים, שיהיה להם משהו יותר זמן מותר. אני מציע שאתם תבררו איזה מקווה נוח לאשתכם. כלומר, יש הבדל בין המקוות. יש בלניות לא נחמדות, יש בלניות מאוד נחמדות. הבעיה, אם אשתך הלכה למקווה ואמרה הבלנית שמאוד לא נחמדה, אז אתה יכול ללכת למקווה אחר. הבעיה, אם אשתך הלכה למקווה ועדיין לא נחמדה, אז אתם יכולים להרים טלפון אליי, עדיף או הניקיון, עדיף להתקשר.
יש בהוליווד פלאש מקווה. שמעת על זה?
לא, אני עכשיו שומע.
יש הרבה שהולכות למקווה, גם חילונות. אז עשו שם משהו כאילו, עלות מאוד יקרה, אבל...
פלאש מקווה.
ו... בחורה נכנסת, טובלת, יוצאת, לוחצת על הכפתור, כל המקווה מתרוקן תוך איזה דקה. וחוזר המים נקיים.
נהדר, נפלא.
חזק, הכל יש חדש
כאילו
נקי.
יפה, עכשיו זה מביא אותנו לעוד נושא, אבל טוב, אם לאישה יש דלקת, יש לה פטריה, דלקת עיניים או משהו אחר, שתתקשר למקווה ותשאל אותם. לפעמים המקווה רוצה שהיא תהיה אחרונה, לפעמים המקווה רוצה שהיא תהיה ראשונה ואחר כך ינקו אחריה. זאת אומרת, שתתאם את זה איתם, שלא תביא את החיידקים שלה ותעשה כאילו אין לה בעיה. יש לה, תתקשר, תתאם איתם. יש מציאות של אנשים שמשרים את העדשות מגע בתוך העין, ואז יכול להיווצר חור בעין מהעדש, מהעדשת מגע, ואז זה נקרא corneal ulcer, יכול להיות חור בעין, ואז יש מצב שהעין מאוד רגישה לחיידקים, צריך להתייעץ עם רופא עיניים. יש מציאות שאם בן אדם לא מוציא את העדשה כשהוא הולך לישון בלילה, אז עם הזמן זה יכול לגרום חור בעין, ואז לוקח זמן שזה יחלים. זה נקרא corneal ulcer. עכשיו, אני נותן דוגמה, ויש כל מיני מצבים שאדם רגיש לחיידקים, אז הוא לא יכול ללך למקווה סתם ולהתעלם מזה. אתה נכנס למקום שבכל זאת הוא לא בנקיות של האמבטיה שלך בבית, אולי יותר נקי, אבל עדיין צריך להתייעץ עם הבלניות, להתייעץ עם רופא אם זה רלוונטי. בנוגע למקווה, בוא נאמר, הייתה לאישה יחס לא הולם במקווה, אז הבעל שהתקשר לרב. לא פעם ולא פעמיים התקשרתי למקווה ואמרתי, תשמעו, אני שולח לכם אישה קלה צעירה, היה לה חוויה לא נעימה אצלכם, אני רוצה שתדאגו שיתקבל בלנית שתתייחס אליה יפה, ואפשר לטפל בכזה דבר. זאת אומרת, זה
יש גם מקוואות במקומות יותר מפותחים, יותר יפים.
יש, כן, יש מקומות,
לדוגמה, אני שמעתי יש שם מקום פצצה, כאילו ממש
יש מקומות מאוד יפים.
נוף
בענוף יש מקווה עכשיו
של קריית משה, כן, זה נכון. יחס מדהים אומרים.
קריית משה יש יחס מאוד יפה, ועדיין...
אבל מגיל שם מאוד.
מה?
מגיל שם מאוד.
כן, זה ישן.
עכשיו, יש מקוות שנותנות לאישה אופציה לקחת מקווה בחדר, או שהיא צריכה ללכת למקווה. זה עוד 5 שקל כללית לקבל מקווה בתוך החדר שהיא עושה תחנות, ודאי בהתחלה תאמרו לה להוציא את ה-5 שקל האלה. שיהיה לה נעים. יש מציאות שהאישה מתכוננת בחדר, יושב באמבטיה, סורק את השיער, מנקה את עצמה, ואז היא הולכת למקווה. אז יש פה סדור שמצד אחד... לא יודע. בקריית משה היה זמן שזה היה 20, והמקווה פרטי היה 25.
אז זה
35. כן? בקריית משה לי זכות... כן?
זה גרול טוב, מצד שני זה יכול להיות גם כאילו...
לא יודע, אז...
שיהיה לה נעים.
כן, אני חושב שזה חלק מזה שהיא תבוא הביתה בתחושה נעימה. חשוב להוציא את הכסף, לומר לה, ולשלם קצת יותר, ושהיא תיקח את המקווה בחדר שלה, ולא... מה?
אני אומר, בהתחלה אתה מזה
ככה, ולא... כן, אבל גם בהמשך. למה לא? 15 שקל, אתה חושב פעמיים לפני שתוקח שני אוטובוסים? זה שני אוטובוסים. אם אתה היית רוצה ללכת לעשות משהו שטותי, היית לוקח אוטובוס הלוך וחזור. על שתי אוטובוסים, לתת לה את התחושה הנעימה, לדעתי זה שווה. אני אומר, במקווה, יש מציאות שעושה תחנות בחדר, ואז היא עוברת בפרוסדור, בעצם רק עם הגבת, למקווה. יש מציאות שיכולה לקבל מקווה בתוך החדר, מקווה פרטי. אז זה עולה יותר. כללית זה פער של איזה 15 שקל.
זה לא נמצא, כי אני...
בכל
מיני
מקווה
פיצה. מה? המקווה בחדר שלה שהיא עושה את החנות?
זה נקרא מקווה קלות כזה.
זה אולי לקלות.
אבל אתה יכול לשים כל פעם, אתה יכול לבקש.
אתה יכול לבקש.
כמה עולה? כי היום יש כזה...
אתה רק משלם יותר, הכל כסף.
יש שם תרגילת כאילו בחדר, ואז
יוצא כפתור. כמה עולה?
נכון. כמה עולה המקווה? באזור 25 שקל. 25. עכשיו, אני ממליץ, ודאי בהתחלה, שהאישה תאמר, אני קלה. הרי בהלכה היא קלה שנה. למה? כי אז יש להם יותר סבלנות. זאת אומרת, אם היא אומרת, אני קלה טריה, אני רק עכשיו התחתנתי, אז אתה מרוויח שני דברים. א', יהיה להם יותר סבלנות בשבילה, וב', יעזרו לה. לפעמים האישה שוכחת להוציא עדשות מגע, לפעמים היא שוכחת שהיא צריכה לנקות את החורף שהיא שמה הגילים, לפעמים היא שוכחת שהיא צריכה לנקות את העיניים והאוזניים. אז הבלנית, אם היא יודעת שהיא קלה טריה, אז היא תרגיש יותר סמכות, יותר לעזור לה. אז אני כן ממליץ שלפחות בחצי שנה הראשונה שהיא תאמר שהיא קלה טריה. אחרי לידה, חשוב לומר, אני אחרי לידה, אולי תעזרי לי, אני לא בדיוק זוכר את הכל. גם חשוב. אני ממליץ ואני עושה את זה. יש רשימות בספר של הרב קנול ובעוד מקומות שאישה תעשה רשימה לעצמה מה היא צריכה לוודות שהיא נקטה. אם אתם רוצים, בחוברות שאני כתבתי יש שם רשימה. אז האישה יכולה לעבור לרשימה, לראות האם זכרתי לנקות את הטבור. לפעמים אישה לא חושבת על זה. האם זכרתי לנקות פה בשפיץ שבין העין לאף? האם זכרתי לקנח את האף? האם זכרתי ללכת לשירותים לפני שנלך למקווה?
עוברות איתה
על
זה.
לא, האישה אמורה לעשות זה לבד. אז אני ממליץ שאישה תזכין לעצמה רשימה, שהיא לוקחת איתה למקווה. תזכיר לי, יש לי צפון, אני התפסתי ערכה, אתה יכול לקחת מערב קנול מהספר, יש. וככה אישה לוקחת איתה, והיא יכולה לעבור לרשימה, לראות שהיא עשתה את כל מה שהייתה צריכה לעשות, לא לחזור הביתה ולהתחיל להסתפק, רגע, ניקיתי בין השיניים או לא ניקיתי בין השיניים? רצוי שאתם כזוג תעברו על ההלכות יחד. תעשו מזה חברותה, זה בכל זאת תחום שאתם לא למדתם כל החיים, צריך לעבור זה יחד, כי יש הרבה דברים קטנים ששוכחים, או שלא יודעים בכלל. כמה נשים יודעות שאם יש להם סתימה זמנית, הן לא יכולות לטבול במקווה? לא יודעות. אתם תדעו, תלמדו את זה, תדעו שיש פתרון.
אני לא הבנתי משהו אחד, מה קשור שיניים למקווה?
בעצם...
אף פעם לא הבנתי את זה.
אז אני אסביר.
למה השיניים לא עושים ככה שטובלים?
בעצם, אז השיניים זה שטח שנקרא בית הסתרים. בבית הסתרים יש לנו כלל כזה. צריך להיות שהמים יכולים להיכנס, אבל הם לא צריכים בפועל להיכנס. זאת אומרת, בוא ניקח את העיניים לדוגמה. בתוך העין זה צריך להיכנס? לא. אבל אם אתה מצמץ את העין בצורה שהעין לא, שהמים לא יכולים להיכנס, התפילה לא קשירה. כי בית הסתרים, מקום שהוא מוסתר בעצם, צריך להיות שהמים יכולים להיכנס, הם לא צריכים להיכנס. אותו דבר הפה. הגמרא מספרת שהאמה של רבי היה לה עצם תקוע בין השיניים, הלכה לטבלה במקווה וחזרה, שאלה את רבי, היי, שכחתי להוציא, היה לי עצם תקוע בין השיניים. אמר לה, התבילה שלך לא קשרה. איי, כשאישה הולך למקווה, לא צריכה לפתוח את הפה, המים לא צריכים להיכנס לפה, אבל אסור לה לסגור את הפה חזק. צריך להיות רפוי, בצורה שפוטנציאל המים יכלו להיכנס, בפועל הם לא נכנסים. אז אם יש חציצה, אם יש משהו בין השיניים, המים לא יכלו להיכנס, התבילה לא קשרה. מה נחשב חציצה? אז אנחנו אומרים, צריך לצחצח שיניים, צריך לקחת או מקל או חוטנטלי או כיסם. אנחנו מנקים בין השיניים. אם יש לי רשימה, אז אני אזכור את כל הנקודות שאני אמור לזכור.
שאלה. סתימה זמנית, היא לא יכולה ללכת לטבול במקווה?
יש פתרון לסתימה זמנית? צריך להתקשר ולשאול את הרב. תלוי בסתימה, תלוי בהרבה דברים.
אם היא לא יצאת, נאמר.
אני לא עונה לך, אני אומר לשאול.
כן, 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 לא, לא.
אז לא, אני בכוונה, לא, כי יש בזה הרבה פרטים. אז כל מקרה לגופו. אתה צודק שאנחנו מוצאים פתרון, והיא כן הולך לטבול, אבל צריך למצוא את הפתרון.
כן, כן,
זה בשביל זה צריך להתקשר. יש לזה כמה פתרונות, צריך להתקשר ולעשות את הפתרון. אם האישה למחרת הולך להוציא את הסתימה הזמנית הזו, אז לא, היא לא יכולה לטבול. אז לפעמים נאמר לה להקדים את התור, לפעמים יש פתרונות אחרים. אז כל אחד ישאל, יש לזה פתרון, צריך רק למצוא אותה. וזה דבר שאנשים הרבה פעמים לא יודעות.
אגב, אני יכול להגיד מניסיון, תמיד צריך לשאול את...